ברוכים הבאים למכת התלמוד. שיעורנו היום בבבטרא דף קוף סמך ח'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 14 שורות מסוף העמוד במשנה. מי שפרה מקצת חובו והשליש את שטרו, יש מלווה וקיבל מקצת החוב מהלווה והסכימו להפקיד את השטר אצל אדם שלישי שהוא ישמור על השטר. הרשב"ם מביא שהרי תורח היה להם תלחה לכתוב שובר, אז סמכו על השליש לשמור על השטר. בנוסף לזה, ואמר לו הלווה, אומר, אם לא אתן לך מכאן ועד יום פלוני, הוא מבטיח להשלים את היתרה, יתרת החוב, עד הוא נוקב באיזו תעריף, ואומר, אם אני לא משלם עד אותו תאריך, אומר לשליש, תן לו שטרו, תחזיר למלווה את השטר, ובכך המלווה יכול לגבות את כל הסכום. זאת אומרת, בנוסף למקצת החוב שהוא כבר קיבל, בזה שהמלווה מחזיק את השטר, יכול לגבות עוד פעם את כל הסכום. זאת אומרת, בסופו של דבר, אם הוא קיבל 50% מהתשלום, בסופו של דבר הוא יגבה 150% מהעלווה. הגיע הזמן ולא נתן. באמת, אותו תאריך הגיע. הלווה לא שילם את היתרה. רבי יוסי אומר, ייתן. השליש מחזיר את השטר למלווה, והמלווה יגבה עכשיו את 100% מהחוב. כוונה בנוסף על המקצת שהוא כבר קיבל. רבי דה אומר לא ייתן. במאי כמפלגי, מה בסיס המחלוקת בין רבי יוסי ורבי דה? רבי יוסי סבר אסמכת קניה, רבי דה סבר אסמכת לא קניה. מה פירוש אסמכת? אני משער שהרבה מכם כבר מכירים את המושג הזה של אסמכת, ובכל אופן לאלו שלא מכירים וגם לאלו שכן, לא מזיק רענון דרך הרשב"ם. הרשב"ם כותב, אסמכת המבטיח לחברו דבר על מנת שיעשה דבר לעתיד, וסומך בליבו בשעת התנאי שיוכל לקיים הדבר כשיגיע הזמן. כמו אצלנו, אותו לווה היה בטוח שעד אותו תאריך הוא ישלים את היתרה, וכשיגיע הזמן יאנס ולא יוכל לקיים. השאלה היא האם הוא צריך לספוג את מה שהוא הבטיח. הוא הבטיח את זה אסמכת אסמך, הוא שמח על כך שהוא לא יבוא לידי כך ושהוא יצטרך לשלם את כל החוב, ובאמת זה הגיע לכך. רבי יוסי אומר, איך אומרים, תאכל את זה שהוא צריך, כי אסמכת קניה, גם ההבטחות האלו המבוססות על, 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 על ביטחון עצמי שזה לא יגיע לידי כך, זה גם מחייב. רבי דה חולק, רשב"ם אומר לא קניה, ואינו נתפס בתנאו ולא יפסיד בכך. נחזור לגמרא. אמר רב נחמן אמר רבא ברבו אמר רב, הלכה כרב יוסי, שהוא צריך לספוג את ההפסד בגלל שהוא הבטיח, הבטחת תקיים. כי אתו לקמי דרבי עמי, שמקרים שאלות או תקיות שמבוססות על אסמכת מגיעים לרבי עמי, אמר לו רבי עמי, היה אומר לאותם בעלי דין, וכי מאחר שרבי יוחנן מלמדנו פעם ראשונה ושנייה כלומר, כמה פעמים רבי יוחנן מלמד הלכה כרבי יוסי, שאסמך דקניה, אני מה אעשה? איך אני אומר שהוא לא קונה? שהוא לא תופס? והגמרא המסיקה, הגמרא עצמה אומרת, ואין הלכה כרבי יוסי. בצד, בשוליים, יש לנו כותרת, נושא, וכתבנו מי שנמחק שטר חובו. המשנה, מי שנמחק שטר חובו, הכוונה מעצמו, נמחק עם הזמן, נהיה מטושטש, מעמיד עליו עדים, עדים שיודעים מה היה כתוב בשטר, ובא לפני בית דין ועושים לו קיום. מה הכוונה? איש פלוני בן פלוני נמחק שטרו ביום פלוני. ביום פלוני הכוונה שהיה כתוב ביום פלוני, הם מעידים על התאריך שהיה בשטר, וברשמם בסוף העמוד נמחק שטרו שהיה כתוב ביום פלוני, ופלוני ופלוני היו עדים שהיו חתומים בו. כל זה כותבים אלו המקיימים, ואחר כך חותמים את שמותם בסוף. נמשיך במשנה. אז אנחנו שומעים את העדות שלהם, שמידים שהיה לאיש פלוני שטר, והיה לו, היה בשטר תאריך מסוים. ממשיכים בעמוד ב', ופלוני, ופלוני עידיו. ופלוני פלוני היו חתומים בשטר. התוספות מתייחס למשפט האחרון, שמה שאנחנו הסברנו זה על פי הרשב"ם. הארי אומר שהוא מזכיר גם כן את העדים שהעידו שראו את השטר. הגמרא, ולפני שנתקדם בתוך הגמרא, בצד יש לנו נושא, וכתבנו בשוליים איזהו קיום לשטר שנמחק. אנחנו כעת מדברים על קיום השטר. קיום הוא על ידי בית דין, בית דין של שלושה שמאשרים את בדרך כלל מאשרים את החתימות בשטר. הגמרא, תנו רבנן, איזהו קיומו? במות הפלטה הבינה, אנו פלוני ופלוני ופלוני הוציא פלוני בן פלוני שטר מחוק לפנינו ביום פלוני, שכמו שאמרנו במשנה, שטר שנכתב ביום מסוים, ופלוני ופלוני עידיו, שהם היו עידים שהיו חתומים בו. ואם כתוב בו הוזקקנו לעדותן של עדים, הכוונה, הוזקקנו לעדות של אלו שהיו חתומים בו, ונמצאת עדותן מכוונת, גובה, בעל השטר, המלווה, יכול לגבות מזמן הראשון הכתוב בשטר, ואינו צריך להביא ראיה. ואם לאו, אם לא מופיע המשפט הזה שהוזקקנו לעדותן וכו', צריך להביא ראיה. נקרא פסול, נתקרא כשר. אם השטר נקרא על ידי אדם, סימן שהשטר פסול. אם השטר נקרא מעצמו, כשר. נמחק או נטשטש, אם רישומו ניכר, כשר. אם עדיין יש הכר אותיות שהיו שם, הוא נשאר כשר. היחידמי נקרא, היחידמי נתקרה. אמר יהודה, נקרא קרע של בית דין, נתקרה קרע שאינו של בית דין. היחידמי קרע של בית דין, אמר יהודה, מקום עדים ומקום הזמן ומקום התורף, שרואים קרע שחוצה את מקום העדים והתאריך, וטורף הוא הפרטים העיקריים המיוחדים לאותו שטר, כמו השמות של המלווה ולווה, הסכום כסף. אביי אמר, הוא מפורש קרע של בית דין שתי ויריף. עכשיו שמים לב שיש קטע שמסומן כמעשה, סימון ארוך. בצד, בשוליים, יש לנו נושא, מעשה עם אנשים שעמדו להפסיד שדותיהן יחד עם שטרותיהן לערבים אנסים. ובאו לבית רגע לפני כן, בבקשה שיכין להם שטר נוסף. אביי סירב לבקשתם בנימוק שאין כותבים שתי שטרות על שדה אחת. הגמרא, הנאו ארוואי ישמעילים דיאטו לפום בדיטה דאבו כאנסי ארתה דאינשי, היו תופסים אדמות של אנשים והם היו כופין את הבעלים לתת גם את השטרות כדי שלא יוכלו להרעיר. אתו מרוותיו, מרוותם זה הבעלים של אותם שדות, הם באו לקמי דבאי. אמרו לי, הבעלים אמרו, לך סימור שטרי, תסתכל על השטרות שלנו, מה כתוב לו, לפני שיבוא אותם ישמעילים לנוס אותנו. ולכתוב לנמור שטר הכינה עלי, ואנחנו באים בבקשה שתכתוב עבורנו שטר אחר על הנכסים האלו, דימיתנס חד נקיטינן חד בידן, שאם הם ינסו מאיתנו שטר אחד, שטר נגיד המקורי, אז יהיה לנו את השטר הזה במקום. אמר להו, אביי עונה, מי עביד לחומני אוכל לעשות עבורכם. כאילו אין לי מה לעשות, ימר רב ספרה, אין כותבים שני שטרות על שדה אחת. דילמה, תריף והדר תריף. אם לאדם יש שני שטרות על שדה אחת, בואו נסתכל ביחד ברשבם קצת למעלה מפה, דילמה תריף ועדר תריף, זה הלוקח שקנה שדה באחריות, זימנין דתריף לי מיני בעל חוב דמוכר. התריף כוונה יגבו מאותו לוקח בעל חוב קדום שאותו מוכר היה חייב לו כסף, אותו מוכר לא שילם את החוב, אז הבעל חוב פונה ללקוחות, ויתיהו הלוקח ותריף מלקוחות ומחזיר להם אחד מן השטרות כדי לגבות בו מן המוכר. ועדר תריף מלקוחות אחריני על ידי השטר השני ואומר, אתה תרפו ממני ואחסור ואתרוף מלקוחות, הרי שטר מחירתי עדיין הוא בידי. אם נחזור על הסיפור שקראנו עכשיו ברשבם, זאת אומרת התקלה שיכול להיות אם מאפשרים כתיבת שני שטרות על אותו שדה, נחזור על כל המהלך פה. היה פעם מי שלווה כספים ללווה, מי שלווה מן המלווה, ואותו מלווה הוא נקרא לו החוב הקדום פה, תאריך הכי מוקדם. אותו לווה מכר קרקע ללוקח שקנה שדה ממנו באחריות. רק נשים לב שבהמשך הסיפור הזה אותו לווה מחר עוד קרקעות ונקרא להם לוקח שני ואחר כך ללוקח שלישי. עכשיו אותו לוקח שדה הראשון של הקנה באחיות, אם הוא יקבל שני שטרות על אותו שדה, מה יכול להיות? יכול להיות כזה דבר, הבעל חוב הקדום שמגיע לו מאותו לווה שהוא המוכר קרקעות פה, מגיע לו תשלום. אם הלווה הזה לא משלם לו, אין לו, הוא כבר מכר את כל נכסיו, אין לו בני חורין, אותו בעל חוב קדום הוא ילך ללוקח שקנה שדה באחריות, גובה ממנו את השדה, ואותו שלקח באחריות, מה הוא יעשה? הוא יפנה לזה שלקח לוקח שני, הוא יציג בפניו שטר שאומר שהוא קנה באחריות, נקרא לזה שטר א', שטר הראשון שהוא קיבל עבור השדה, והוא יגבה מלוקח שני. אחר כך, מאחר שיש לו עוד שטר על אותו שדה שמעיד שהוא קנה באחריות, הוא מסוגל, או נגיד יש לו פיתוי לפנות ללוקח שלישי ואומר, תשמע, עכשיו גבו ממני שדה ואני קניתי אותו באחריות, ומאחר שאתה קנית אחריי, אני גובה ממך, והנה השטר, זה שטר ב' שמחזק את טענתו שראינו ברשב"ם, בסוף הרשב"ם, אתה תעפו ממני ואחזור ואתוף מלקוחות, והרי שטר מחירתי עדיין הוא בידי. זה מיוחס או מצביע על אותו שטר שני שבכך מסכנים לוקח נוסף שלא כדין, ולכן רב ספרא אומר שלא כותבים שני שטרות על אותו שדה. נחזור לגמרא. הוו קטר דילי, אותם בעלי בתים שבעלי שדות שפחדו מאיום הישמעאלים, היו מטרטרים לאביי. אמר לספרי, אביי אמר לסופר שלו, זיל כתוב להו, תכינו שטרות עבורם, איזו סוג שטר או איזו מציאות, הוא על המחק ועידיו על הנייר. זה פסול, התייחסנו לדבר הזה לעיל דף קוף סמך דלת עמוד א', נהיה שטר שהתוכן הוא כתוב על חלק מהנייר שכבר היה מחוק, ועידיו חותמים על תחתית הנייר שהוא עדיין נייר לא מחוק, שאמרנו זה שטר פסול, הוא פשוט מזמין אפשרות לכל מיני זיופים, אז אנחנו פוסלים שטר כזה מראש. אז הבעיה אומר, אם אין כל כך מטרטרים, אז טוב שיקבלו שטר שהוא פסול, פסול מעיקרה. אמר לי רב אחא בר מנומי לאביי. עכשיו לפני שנתקדם בגמרא, צריכים להסביר מה היה בחשיבה בראש של רב אחא. רב אחא חושב שמה שאביי אמר, הוא ביקש שהוא על המחק וידיו על הנייר. מה זאת אומרת הוא על המחק? לפי רב אחא בהווה אמינא, אביי ביקש שיכתבו שטר רגיש, שטר מעליה, ואחר כך למחוק אותו ועל גביו לכתוב השטר עוד פעם, כדי שיהיה הוא על המחק וידיו על הנייר. הוא פסול. עכשיו עם הרקע הזה נמשיך בגמרא. אבא אחר פונה לבית ודילמה רישומו ניכר, ותניה, נמחק או נטשטש אם רישומו ניכר כשר. יש לנו חיצים, ראינו הדבר הזה, זה ציטוט מלמעלה. שזה שהשטר נמחק, זה לא פוסל אותו לגמרי אם רישומו ניכר. את השטר המקורי עדיין ניכר, אמנם זה כבר לא ברור, הוא מטושטש, אבל אם רישומו ניכר הוא כשר. אז מה הרווחת בזה שביקשת להכין הוא על המחק וידיו על הנייר כאילו פסול, בזמן שזה לא יהיה בדווקא פסול? אמר לי אביי עונה, מי כאמין השטר המליה, כשאמרתי להכין את העליון, את התוכן השטר על המחק, לא התכוונתי שיכתבו מראש שטר מעליה ואחר כך ימחקו אותו. א' ב' ב' אלמה קמינה, סתם תכתבו משהו, א' ב' אותיות סתם כך בחלק העליון, אין להם שום משמעות, ואחר כך הרשב"ם מגדיר אותם כדברים בטלים, ואחר כך למחוק אותם, ועל זה תכתבו את השטר שהם מבקשים. ואז זה שטר הוא על המחק, אין כאן איזה רישומו ניכר של משהו מקורי שהיה בעל משמעות, וממילא השטר שהם יחזיקו באמת פסול. עד כאן שיעורנו להיום.